אני רוצה, זה כן, בשבילי, אני צריך את זה. אני צריך איזה אישור קו ככה להתחיל. אני חושב שהנקודה המרכזית של הלימוד השבוע זה המעבר מחטיבת הפירות שעוסקת בטעימות, באכילות, לחטיבת הסעודה. ואתמול במסגרת הלימוד ראינו איך זה בא לידי ביטוי בחטיבות השונות בפרק במשנה. יש את חטיבת הפירות, ובעבר ליין ראינו שיש שם אפיונים של סעודה, שגם ראינו אותם באופן מאוד בולט, בתוספתא שפותחת את חטיבת המעבר לסעודה, ואפילו בתיאור כיצד סדר סעודה. כן, והדברים המרכזיים שראינו זה שבסעודה יש כמה מנות, בניגוד לאכילה שאתה יכול לאכול דבר אחד. שלום. ראינו שסעודה לרוב נאכלת יחד, יושבים כמה אנשים ביחד. ומה שבעצם מבחינתנו הוא לב הסוגיה שאנחנו לומדים, זה ביטוי של זה בשני דברים. ביטוי אחד הוא להבין אם מדובר פה בצירוף של מנות, בצירוף של אוכלים, השאלה אחת מרכזית היא מי הגבאי שמצרף את כולם לחבילה אחת. וזו הסוגיה שלמדנו אתמול ונשלים קצת היום, שנראה שהגבאי שמצרף את הכל יחד, קוראים לו הלחם. כמו דיברנו הרבה, איך הלחם מהווה הנאבגייטר, כאילו הנווט, מי שאוכלים אותו עם המנות השונות, הוא מוביל. ראינו אתמול תוספת המדהימה, שהאורח שבא לאכול, לפי האופן שבו מחלקים את הלחם, הוא יכול להבין באיזה שלב של ארוחה הוא נמצא, ואומר הוא צפוי לו. ככה גם ניסינו באמצעות התוספת לפצח את הקוד של מה ההבדל בין פרוסה לבין שלמה. השלמה מבטאת את השפע ואת היכולת של אדם להעמיד לחם. צד שני, השלמה לא מיועדת לאכילה, כי אפשר לאכול אותה, אפשר לקחת כיכר לחם ולתת ביס. לעומת זאת, הפרוסה היא אומרת שאתה נמצא בתוך תנועת האכילה. וכך ראינו אתמול בתוספת, שאם אתה אורח ונותנים לך פרוסה, אז מה אתה יודע? זו התכונה המרכזית של לחם מבחינת הסוגיות, שהם היו אוכלים לחם תמיד עם עוד משהו. לפעמים יש לי ילדה אחת שהיא אוהבת לקחת לחמניה בלי כלום, כן? בדרך כלל... אני לא יודע עד כמה לחם שלהם היה טעם.
זה הסוגיה של המלח. סוגיה של לחמם. שלהם צריך לפתן, לא צריך לפתן. בפת נקי לא צריך לפתן.
לא צריך, כן? זה... אבל בדרך כלל גם היום, תחשוב, בדרך כלל אוכלים לחם עם עוד משהו, מורחים עליו משהו. בימי חז"ל גם נראה יותר שהם גם הדברים האחרים היו צריכים את הלחם. כן? זה נראה כאילו הלחם מלווה את הסעודה, והפרוס כאילו מסמל את הלחם שהוא כרגע נמצא בתוך תנועה של אכילה. ומעט זאת, הכיכר השלם, הוא בעצם מבטא את השפע, והרבה מעבר למה שאתה הולך לאכול עכשיו, אתה לא הולך לאכול כל הכיכר. דיברנו על זה אתמול, איך זה מעין איזה כדור בדולח, שדרכו, כאילו דרך ברכת הלחם, אתה כאילו מבטא, אתה קובע איזה מין ארוחה עומדת בפניי, ועל רקע זה ניסינו גם לעמוד בקצרה אתמול על ההכנסה לכאורה מפתיעה של הסוגיה, הלחם משנה נכנס פה, ולסדר נכנס פה, כן, זה נכנס, כי דרך הלחמים בתחילת הארוחה, אתה מבטא אמירה על הארוחה כולה. ארוחה שיש בראשיתה, שני לחמים, היא מספרת סיפור ליושבים ליד השולחן, הם יודעים שהולך להיות פה שפע גדול, זה בלשון הסוגיה, מתח בין הרבתנותה, אם אתה רבתן, אתה כזה פרסר, תראה מה אתה הולך לאכול, ואין לי להסתכל עליך הקהל, כיוון בכל יום הלא כאביד, והעידן הכאביד, אז אומרים, זה לא שאתה רבתן, אלא שבת. שבת צריך לאכול ארוחה טובה, כן? האופן שבו אתה פורס את הלחם בליל הסדר, הוא מספר סיפור, האם זה לחמוני או לא. כי הוא מקרין על הארוחה כולה. זה הרעיון המרכזי שעסקנו בו פה אתמול, שניתחנו אתמול גם את מחלוקת רבא ורבי חייא לגבי פציעת הפת. ניסינו קצת להבין מה זה המושג הזה של פציעת הפת, ונראה באופן בסיסי שיש פה מתח בין שני כתבים שמחפשים את האיזון ביניהם. פה מצד אחד רצון לברך על השלמה, רצון כאמור לברך על יחידה לא שכרגע עומדת לאכילה, אלא יחידה שהשלמה מקרינה, היא כאמור היא מבטאת, היא מכילה בתוכה את ההיגד על הארוחה השלמה שתהיה. אני גם מוסיף שלגבי השלמה, השלמה היא גדולה יותר ממנה של איש אחד, לכן היא מבטאת באופן מאוד יפה ומובהק את השיתוף של האנשים ביחד. אנחנו גם נראה את זה בהמשך היום. יש בוצע, הוא מחלק לאנשים אחרים. הגמרא במ"ם עמוד א', שאדם אומר טול ברוך, טול ברוך, כלומר כשהוא מחלק את האוכל לאחרים, זה לא נקרא הפסק, מהסיבה הפשוטה שהכיכר מבטאת גם את מאפיין הסעודה, שאנחנו יחד. נחיל בזה בהמשך כשנסיים את הסוגיה פה. זה מצד אחד, הרצון לברך על שלמה. כאילו כל העניין הזה, בוא נברך על משהו חשוב, בוא נברך על לחם גדול, הוא קשור בכך שאני לא מברך רק על הלחם, אין מושג כזה במקום אחר. כן, לא מצאנו במי שאוכל תפוחים שיש מעין דיון כזה. זה דיון מיוחד בסעודות, משום שדרך הלחם אני מברך על הסעודה כולה, כי הלחם הוא מבטא את מסגרת הסעודה הרחבה. ומכאן הצורך שהברכה תהיה הלחם כזה שיבטא את זה. מצד שני, הרעיון הזה של הבציעה הוא שאני לא רק מברך באופן מופשט על לחמים יפים. הבאנו אתמול דוגמה מהתוספתא של בן אדם שרואה לחם יפה ומה הוא אומר, כמה דעה יפה היא, ברוך אתה השם, כן אומר לך העולם, כן מה ברוך השם, עמיכה את הסכימי.
אין ברכה.
אין שם ברכה.
זה שיטת אדוני.
כן, אבל ברוך השם ברא את הפת הזו, כן? אבל מצד שני, אתה לא רק רוצה להתפעל מיופי הלחמים, אלא אתה רוצה לאכול, והביציעה בעצם אומרת שאתה אוכל, שאתה מחלק, כאילו, וכאן בסוגיה מצד אחד אולי מתעורר כותל של מחלוקת, זה מחלוקת ראשונים, אם יש מחלוקת המוראים וזה, עד מה בכלל עדיף לברך? כלומר, בתוספתא שלמדנו אתמול, היה נראה ברור שבאופן בסיסי עדיף לברך על שלמה. רבי יוחנן אומר את זה בסוגיה במפורש. רבה בסוגיה, כשהוא מערר על דברי רבי חייא גם אומר את זה במפורש. השאלה היא אם יש דעות חולקות. וכאן זה שאלה פרשנית שנחלקו לגבי הראשונים. יש ראשונים שרצו להימנע מאמירה כזאת, שיש מי שחלק במפורש של ההנחה הזאת, ולכן את אותם דעות בסוגיה שנראה מהם, שאולי אפשר לפרש אותם, שהם חולקים על הרעיון, הם מנסים לפרש בצורה אחרת. זה חוזר במחלוקת הפרשנית, מה זה פת צנומה. זה גם בא לידי ביטוי, בעיקר במחלוקת, איך לקרוא את רבונה, שאומר מברך על הפתיתים. ראינו אתמול את רשי, שרשי מנסה לומר שמדובר על פתיתים, או שהם באותו גודל כמו השלמה, או שהם יותר... זה יותר גדול. וכאן בעצם המחלוקת היא חשיבות היא נגזרת, האם היא גודל, ואז אתה יכול להיות פרוס, גדול, אז אתה מחפת לי שאתה שלם. בוא נראה, הרעיון של הלחם שדיברנו, השפע, אם הוא גדול יותר, הוא נותן את הרעיון יותר טוב, מחפת לך שהוא קצת פרוס. אבל רואים שרשי לא רוצה לשבור את המסגרת שמתעלמת לגמרי מהעניין הזה. התוספות עוד יותר הולכים רחוק מרשי, תוספות טוענים שהבחירה שלך היא לא, אם זה אותו גודל דבריך על השלמה. כל היכולת שלך לבחור היא רק עם הפתיתים יותר גדולים. כלומר, זה או גודל או השלמות. זה מה שרבונה היה מוכן להגיד. אבל יש ראשונים שאומרים מפורש שרבונה פשוט חלק על הרעיון הזה. ורבונה באמת חשב שעדיף לאכול פרוס. ולמה עדיף לאכול אותו? אז הדבר הזה מופיע ברייבד, בהשגות שלו על בעל המאור, בכתוב שם. עכשיו הרייבד מתבטא, אני קורא... הוא אומר, רבונה דווקא על הפתיתים כאמר, הוא חייב לברך על הפתיתים, הוא חשב שזה עדיף, וזאת למה? משום דמקרבה ההנייתו כאמר. בלשון שפיתחנו אתמול, לא הייתי מודאג שלמדנו אתמול ללשון הזאת של הרייבד, זה ממש אותם מילים, אותו רעיון. כי משהו פרוס, הוא כרגע הוא עומד לאכילה. הוא, בלשון, יש פה חיילים שהשתחררו לו מזמן. הנשק כבר דרור, רק צריך לחוץ על הדק ולאכול. לעומת זאת, כשאתה לוקח כיכר שלמה, צריך לפרוס ולחלק. זה, לא יודע, אצלכם בבית ואצלי בבית, זה תמיד משגע אותי.
אתה מזגן?
כן, בבקשה.
אני מפרח
עם רעש. אני יפה, אנחנו מחבק, הכפתור פה. השלטר אצלנו. אני יכול להגיד שהילדים שלי הרבה פעמים, עד שאני גומר לפרוס ולחלק, לוקח איזה דקה, שתיים, וזה מזמזמים, וכאילו, זה מפריע לי, אבל... כאילו זה טקס, זה לא ביקון, זה לא קרוון היתאו. רשב"א מצטט הרייבד אפילו קצת אחרת. הוא מוסיף שני מילים שגם הילדים שלי משתתפים ברשב"א הזה. והרשב"א אומר, ועד אמר אבונה, זה תוך כדי ציטוט הרייבד, מברך על הפתיתים, דווקא על הפתיתים כאמר, שמדינו עדיפי דמקרבי הנעתי, ומה הכוונה? עד עכשיו פירשתי, כי זה מוכן לאכילה, אפשר מיד להתחיל לאכול. הוא כותב אחרת, כי השלמים סביבותיהם יבשים. שזה קוראים לזה בלשון פשוטה, בלשון הילדים, אני לא אוהב את הקשה של הלחם. זה מה שכתוב פה. כי אמרתי לה, מיכאי, אני לא כך מבין את זה, כי מה קורה ללחם שאתה פורס אותו? אז גם הלבן הוא קצת מתייבש. אבל הוא כאילו מדבר על כך שהכיכר השלמה יש לה כאילו קליפה, זה מה שהוא אומר. ואם הבן שלי הקטן עוד מבקש שנוריד את הקשה של הלחם, כן? כאילו כמה, אומר לו, זה הלב הכי טעים, לא? הלחם והכיף שלו זה הרכות שלו, כן? אבל הוא מדבר גם במונחים שיופי שהכיכר השלמה, לא אוכלים כיכר. כמעט הייתי אומר שהמתח שיש כאן הוא שהכיכר מסמל את רעיון הלחם ואת רעיון הסעודה, מצד שני לא אוכלים כיכרות. לא אוכלים כיכרות. אני מכיר זוג שהתחתן בסופו של דבר, שהם היו פעם בטיול, שהם היו ככה בדייטים, והבחור לקח כיכר לחם ואכל אותו, וכמעט נפרדה ממנו איזה. מה זה? זה ככה בהמות אוכלות, כאילו מה זה? לא, כי לא אוכלים כיכרות. כיכר הוא חטיבת הסעודה, אבל אתה אמור לחלק אותו. וכאן בא רב הונא ואומר, אז מה אתה מברך על כיכר? תברך על פתיתים. אתה מברך על מה שאתה הולך לאכול. כנגד זה יש דעה שמתחברת, או כמו ניסו להסביר כאילו את כל הרעיון שלה. כן, יש עניין דווקא לברך על הכיכר, כי אתה באמת לא מברך עכשיו על האכילה הקרובה, אתה מברך על המסגרת, והכיכר מסמלת את המסגרת. יש אולי בדברי רבא, ובדברים שהוא העיר לרב פאפה, וכאן גם קצת פילולוגיה, בתוך הסוגיה רבא מופיע לפני החטיבה של רב הונא שרבונה ורב יוחנן, אבל כרונולוגית רבה הוא מאוחר להם. רבונה ורב יוחנן, רב יוחנן הם דור שני, רבה הוא דור רביעי, תתרגלו לזה, כרבה תדעו חייבים, דור רביעי. ובעצם רבה מכיר את כל הסוגיה שאחריו, ואפשר גם לחוש שרבה בעצם מציע פשרה בין שתי הדעות. כאילו רבה הוא השלמן, הסוגיה בהמשך מדברת על שלמן, שאתה עושה שלום, האמת היא שרבה עושה אותו בצורה מאלפת, שמה רבה מציע? שאתה מברך ואחר כך בוצע. התוספות כאן הם ניסו עוד יותר לעשות שלום, שאתה בוצע גם כן כבר תוך כדי ה... כאילו כפשוטו, אם אתה מפרש את רבה, מברך ואחר בוצע, הוא לא עושה שלום בין הדעות, סליחה, אני מתקן את דברי. הוא לא עושה שלום בין הדעות. זאת שאלה, אבל לפחות מה שהוא מדבר הוא, כמו אתה אומר בזיקה לרשי, לפי גרסת הבא. כן, רשי אומר, בוצע, גומר כל אחר כך מפריש הפרוסה. כאילו יש צליל ברשי, שאתה כן כבר קצת פרסת, רק את הפלומבה, אתה שובר רק בסוף. תוספות ככה מפרשים, אבל לפי דעת התוספות, הפרשנות של דברי רבא, כן, סליחה.
כאילו יש לגוד הבא ברשי, זה ממש נראה שם. רשי הוא שה...
זה נכון, ואז יוצא כאילו לפי הפירוש של תוספות ברבה, שזאת אחד רבה רצה לברך על שלם, כי הוא הזדהה עם הרעיון שאני רוצה את הסיבוליקה של השלמות של כיכר, כי הוא זאת אמירה על הסעודה כולה. מצד שני הוא גם הבין את הרעיון שאתה לא יכול לברך על משהו שהוא לא עומד לאכילה, כאילו צריך שהוא יהיה במסגרת האכילות, והפשרה הייתה זה במעין, תברך אל תסיים את הפציעה לפני סוף הברכה, אבל אז מיד תפצע. כן, כשהתוספות מייחסים את זה לשיקולים קצת אחרים ממה שאני מייחס את זה, התוספות מייחסים את זה לשיקולים שהם מייבים פה מירושלמי. זה מאוד מזכיר את הסוגיה שלמדנו השבוע ביום שלישי, שעסקנו בברכת המוציא ומוציא, שם גם ראשונים ייבאו הסבר מירושלמי, והוא היה נראה הסבר יותר טכני. אבל גם שם כדאי לשמוע שבירושלמי יש הגד מאוד עקרוני, מאוד מהותי, שגם לעבוד איתו בהמשך. ואני חושב שהוא תשתית, למרות שהוא נראה טכני בבת ראשון, הוא תשתית רעיונית שכל מה שאמרנו בסוגיה. כי בירושלמי הדיון המקביל לסוגייתנו הוא בזיקה למשפט קודם שמופיע שם, שאם אדם מברך על תפוח והתפוח נופל מהיד שלו, והוא רוצה שלו לאכול תפוח אחר, מה הוא צריך לעשות? לברך עוד פעם, למרות שהוא לא הפסיק בדיבור וכו'. על רקע הזה ירושלמי עוסק בעמת המים, הכי קרוב זה ברז פתוח, כן? אתם הולכים לקולר כזה ואתם לוחצים על הקולר ומברכים שהכל, רגע, זה לא אותם מים. ירושלמי מתרס, כן אותם מים, כי הם חלק מרצף. רקע זה, ירושלמי גם דן בלחם, ומה ירושלמי? אומרים, אתה תפוס את הלחם לפני לכם, אולי מה יקרה לפרוסה? היא טיפול, ולכן אל תנתק את הפרוסה לגמרי מהכיכר כדי לפתור את הבעיה הזאת. ובאת ראשון זה נראה נורא טכני. ולמיתו של דבר, כשאני קורא את הירושלמי הזה, אני מגלה שם רעיון מאוד משמעותי, שיש לו גם ביטויים עמוקים בסוגיה כאן של הבבלי, ואולי הוא דין מיוחד בברכת הלחם דווקא יותר, למרות שבירושלמי הוא ברור שהוא לא רק בלחם. כי הירושלמי אומר אותו גם על מים וגם על... על תומס, נכון? ובירושלמי ברור זה דין כללי בהלכות ברכות, ובירושלמי רואים שהברכה היא לא ברכה על אכילת האדם. האדם לפני שהוא אוכל צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, בבקשה, אני יודע שהעולם שלך תן לי לאכול. אלא אתה בעצם מברך על בבריס, על החפצה. אתה מברך על הפרי הזה. ואם הפרי הזה הוא לא פה, הוא נפל, אז הברכה נעלמת. הברכה חלה על הפרי. כן, אם נשאל רעיונית מה הרעיון הזה, בשעתו הזכרתי פה לחברה הוותיקים יותר, מאמר של הרב יאיר קאן, רם בישיבת הר עציון, שכתב על ברכת הבשר, ושם הוא מפתח את הרעיון הזה בסוגיה. ונטר הוא מציע שם הסבר שזה קשור להבנת כל ההתרחשות הרוחנית של עולם הברכות. שבעולם הברכות, מה שאני בעצם רוצה לעשות הוא להביא את עצמי לאכול אכילת קודש. בוא נפתח טיפה את הרעיון הזה, רעיון שהוא אחד מהבשורות של התורה, זה קידוש הגוף. זה היכולת של האדם לאכול לפני השם. כן, אם עסקנו, עידו, היית, בתאוות. כן, התאווה שהוא חד גן עדן, שהוא ברקע של הפרק הזה. והיית אכילת הפירות. הפירות, אכילת הפירות שהתקלקלה, ואיך מתקנים. ראינו איך התאווה בתורה היא נזכרת פעם ראשונה בגן עדן, וזה מתקלקל. אחרי זה התאווה עוברת לבשר, ובספר במדבר זה מתקלקל, כברות התאווה. מגיעים לספר דברים, התורה מציעה תיקון לתאווה. התורה אומרת, אתה יכול לאכול כל אשר תאווה נפשך, רק התיקון הוא שאיפה ואיך תאכל אותו לפני השם. זה התיקון, והתורה גם מציעה מסגרת שהיא מסגרת שתאפשר. מסגרת ראשונה זה מעשר, כלומר, אתה מבין שלא הכל שלך, אתה צריך להפריש. למה אתה מפריש? כי זה, מישהו נתן לך את זה. שנית, אתה אוכל לפני השם, כמובן. מה קונים בכל אשר תאווה נפשך? שלמים. אתה אוכל לפני השם, והדבר השלישי האחרון, שהוא דבר נורא נורא קריטי, הוא, והלוי אשר בשעריך, לא תעזמנו, אתה דואג לחלשים. אכילה כזאת היא אכילה שראוי לאכול אותה בתוך תאווה, כי היא מתקנת את התאוות. עכשיו, לדורות אין לנו מקדש. השאלה היא איך היכולת להמשיך לאכול לפני השם ממשיכה להיות דבר חי בחיים שלנו. אז כאן זה נעשה על ידי זה שחכמים מדברים על כך שאפשר לבנות מעין מזבח פרטי כשאתה אוכל דווקא בסעודות. הסעודה היא מעין, הסעודה של האדם מישראל צריכה להיות מעין המשך של המזבח. שאיך הדבר הזה הוא נעשה? הוא נעשה על ידי זה שחלק מהמאפיינים של המזבח ממשיכים להיות, מה שתואר קודם, ממשיכים להיות בבית שלך. שולחן הוא כמו מזבח. מי שראה את התוספות בדף מם, שאתה שם על השולחן מלח, כן? והתוספות משתמשים בביטוי ברית, מלח מגן עליהם. השורה האחרונה בתוספות הראשון. זה דומה למקדש. זה נקבע על ידי... על מה מדברים ליד השולחן שלך? אני רוצה לחזור לרעיון שסעודה היא מסגרת חברתית. בני אדם מדברים, מרחלים אצלך, מה מדברים? זה המשנה באבות. הם בזבחי מתים או לא? הם אומרים דברי תורה או לא? דבר נוסף, שלמדנו אותה שם בבטרה, האם האוכל שלך דואג דאגה לחלשים? אני רוצה לחזור לתמחוי. ראינו תמחוי, ובשעתו ראינו ברמב"ם הוא, שזה כל יום כשאתה מבשל, מה אתה עושה? חושב על מי שאין לו, מפריש פולקן. זה ראינו תמחוי, בגדול. ואם יש לך את המאפיינים האלה, אתה יכול להמשיך לאכול לפני השם, כלומר, אכילת האדם שולחנו יכול להיות תחליף למזבח, וכאן עולם הברכה נכנס כדבר מאוד מרכזי. וכאן הרעיון שאני מברך על החפצה הוא, שבעצם זה לא שאני רוצה להופך את האוכל שלי לקודשי, זה מוגזם, בלי מקדש, אבל כן שהברכה רוצה בעצם להציר שהאוכל שלי הוא אוכל אחר. זאת אומרת משהו על האכילה. היא הצרה על האכילה, היא גם מצירה שהלחם שאני אוכל הוא לחמו של מקום. אז אתה אוכל לפני השם. ואני אומר, בירושלמי נראה שהעיון הזה הוא בכלל על ברכת הפירות, לי היה קוסם בבבלי קצת לחשוב שאולי הרעיון הזה נמצא ביותר דווקא בעולם אולי של הסעודות. אני יוצר אופי לסעודה, אני מכריז, הלחם הופך להיות מעין מנחה. אתמול אחד מהחבר'ה שהיה, והוא לא נמצא היום, דיבר על זה שהפתיתים בסוגיה מאוד מאוד מזכיר את המנחות. יש סוגי מנחות, פתות אותה פיתים. כן, וכאן בהקשר הזה אני רוצה להזכיר את טול ברוך. רשי, אמר רב טול ברוך, טול ברוך, דיברנו קודם, זה לא מהווה הפסק, כי לחלק עוד אנשים הם חלק מהסיפור. אז תראו את הלשון של רשי, רשי אומר טול ברוך, הבוצע קודם שטעם מן הפרוסה, בצע ממנה והושיט למי שאצלו, ואמר לו טול מפרוסת הברכה, אף על פי שסך בינתיים אין צריך לחזור או לברך. יש פה רעיון שנקרא פרוסת הברכה, הפרוסה שברכו עליה היא כאילו פרוסה אחרת, זה כאילו עושה טרנספורמציה בפרוסה. הפרוסה היא לא אותה פרוסה, יש עניין לאכול מפרוסת הברכה, כאילו עולם הברכה משנה את האכילה. גם בגמרא כאן לפני כן, הגמרא מדברת על רבמי ורבסי, כי אבו מתרמה לריפתא דירובה, מברכים עליה מוציא לחם מן הארץ, אמרי ויתאבד מצווה חדה נעביד במצווה אחריתי. כאילו זה כאילו לחם אחר, לחם שעושים בו מצוות, כשאני אוכל אותו אז האכילה שלי אכילה אחרת. זה רעיון מכונן שנמצא כאן. סליחה?
אצל החסידים גדלו בגישים כשיש את הלחם
שלו? אצל החסידים איך הופכים אותו ללחם קודש? שמי אוכל ללא?
קדוש
ברוך הוא. הרבה.
קדוש ברוך הוא.
קדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא. זה הרבה.
הקדוש, הקדוש, החסידים
אוכלים. כן, אז זה ברור שהרעיונות האלה בחסידות נמצאים עמוק. הם גם נמצאים בקבלה על ידי אלו שהם לא חסידים, על ידי אלה שהם חסידים לא בשטנים אלא במובן הישן שלה. אתם יודעים שבליטה, אני אומר את זה כבר שיעור ג', אני גדלתי על דרכי התורה של ליטאים. אתם יודעים שבליטה היו קוראים לגאון מווילנה, הגאון חסיד. תסתכלו בספר של רב חיים על הרמב״ם איך מכנים אותו שם, הגאון החסיד. חסידות הוא אידיאל של כולם, אבל תוציאו מהראש המסנגדים נגד להיות חסיד. יש להם תפיסה אחרת מה זה להיות חסיד, זה מה שיש להם, זה מחלוקת על מהי חסידות, זה לא מחלוקת האם טוב להיות חסיד. ובאותו משקל גם מתנגדי החסידות היה להם תפיסות קבליות, הגאון היה מקובל, וולוז'ין היה מקובל, זה נעלם מהעולם של וולוז'ין אחרי חיים וולוז'ין, זה קצת נעלם, לא קצת, הרבה נעלם, כן? אצל הבריסקר זה לא קיים בכלל, לזה גם יצא מהמחזור נקרא, זה בהזדמנות. בכל מקרה הסוגיה כאן, אני רוצה לסכם כאילו את הרעיון שלנו, האכילה של הלחם היא בעצם מקרינה על כל הסעודה, והברכה אם ככה ללחם היא מקרינה על הסעודה כולה. וזה עניין החשיבות של הדגש על מה ברכת, כי בסופו של דבר זה לחם וזה לחם. כן, כשאתמול עצרנו קצת בקטנאי כאן ומספר דברים קצרים שם, אבל אני רוצה שנעבור לסוגיה וממה לפי לשים את התמונה. זה הגמרא כאן אומרת, אמר בימה ברבה בקטנאי, וכאן היא ממש בסוף השיעור כמו הבלעתי משפט, אז אני אסביר אותו קצת יותר. מה שהסוגיה עושה כאן הוא דבר מדהים, לוקחים משפט בתוספתא שנאמר בלי שום מחלוקת והוא נראה דעה יחידה, ומפגישים אותו עם מחלוקת בהלכות תרומות, ואומרים לך מי שבהלכות תרומות חלק הוא גם חלק על התוספתא בברכות, שזה מאפייני החשיבה המושגית שהיא פורצת גבולות, יוצאת מהסיפור הזה והיא מעלה אותו לרמת המושגים, ואז מתברר שיש בתלמוד דו שיח בין חלקים שונים שלו שלא סערו מאבותינו. זה מאוד מאוד דומה למהפכה הדיאלקטית של בעלי התוספות שהתחילו לעשות השוואות, כמו שעשו בעלי המשגה, שזה דוגמה, זה דוגמה על קלאסיק להמשגה. הם כבר לא חיפשו סתירות גלויות או מפגשים גלויים ברמת שפרויקט השוט היה מוצא אותם, אלא הם יצרו מערכת יותר מתוחכמת שהיא מפגישה מושגית. ובהקשר הזה המחלוקת בהלכות תרומות, האם להעדיף חצי בצל גדול, האם להעדיף בצל שלם קטן שלם, היא מחלוקת כללית ביחס בין שלם לבין חשוב, וזו אותה מחלוקת יכולה באותה מידה להיות בהלכות ברכות. זה מה שעולה כאן. הגמרא אמנם הצלבה מאוד לא פשוטה, ויש כאן מחלוקות ראשונים את מה הצליבו ועד כמה יש הצלבה, כלומר עד כמה בפועל הצלבה הזאת עומדת. כי מצד אחד היה נראה בפשטות להגיד שהקטנה היא זה הרב הונא ורב יוחנן, מצד שני רשי ותוספות לא פרשו ככה, אני קודם מבלעתי כמו רשי ותוספות, חשבו שזה הולך על התוספתא, כי זה לא הסתדר עם הפירוש שלהם, כי לפי הפירוש של רשי ותוספות ברבונה ורב יוחנן אין שום הצלבה, כי רבונה מודה שעדיף לפי רשי ותוספות, רבונה גם יודע שהשלם יש לו עדיפות, תוספות עוד יותר מרשי, רשי עוד זה אם ירצה, וכן התוספות היו חייבים לפרש שזה לא על רבונה ורב יוחנן. מצד שני הפירוש שלהם הוא גם בעייתי, כי מי אומר שהבצל קטן שלם וחצי בצל גדול דומה לחיטים וסוערים? כי לכאורה זה בצל וזה בצל, אבל הם משווים אותו לחיטים סוערים, רגע, הם לא אותו דבר. כי זה יצא פה בלבול ענק בראשונים, כאילו, מה יוצר הפרדה בין דברים? טוב, הסוגיה לא קלה והיא מאוד לא פשוטה.
זה מהלך קלאסי של גמרא.
נכון. צדק, זה מהלך קלאסי של גמרא, שאתמול הזכרתי, הגמרא הזאת מאוד קשה, כי היא לא מספיק משורשרת טוב, כאילו, אתה לא יודע מה היחס בין החטיבות השונות בגמרא, בוא תראה את החטיבה הזאת, על מה אמרו את הקטנאי, מי קטנאי, כן? יש פה משהו לא מאוד ברור בסוגיה הזאת. עכשיו, אתמול קטעתם אותי באמצע, ומורש שנתחיל מזה, בוא נתחיל את השיעור עכשיו. כן, מה באמת העדיפות של חצי בצל גדול? ומה הוא עדיף?
הוא גדול.
כי הוא גדול יותר. כי יש בה רעה פה, ראיתי הרעה טוען שהוא יותר טעים גם. איך הרעה טוען? אני לא יודע, עשו אחרי זה בדיקה. אני אתמול אמרתי, בזה חדלו אותי, שהחצי בצל גדול יותר מוכן לאכילה. כך אני חשבתי. זה בראשונים יש פה דעות שונות, התוספות למשל מדברים ומניחים שזה חביב, אבל הפעם זה חביב בגלל הטעם, זה חביב כי הוא עכשיו עומד לאכילה, אני לא לגמרי יודע. מה שכן, אני רוצה לשתף אתכם בתורה ירוחנית יפה ששמעתי בשם הרב אמנון. ככה אמנון ראה בזה משל לשאלה שמוכל הייתי אומר שאלה מכוננת בחיים הרבה, האם עדיף להיות חלק מדבר שהוא גדול ממך, או האם עדיף להיות משהו שלם אבל שהוא קטן, כן? או האם עדיף לחשוב יותר בקטן אבל עד הסוף ביסודיות ושזה יהיה סגור, או האם עדיף להיות חלק מסיפור הרבה יותר גדול ממך, אתה חלק ממשהו ענק אבל אתה רק לוקח חצי ממנו. דומה מאוד, דומה מאוד, כן?
פעם שמעתי שמצאו ניסה בסל שהיא הפוכה,
זה לא ידעתי.
וואלה,
ושנה באבות, צריך לבדוק שם בכתבי...
לא,
שנה באבות אומרת, עדיף להיות זנב לאריון מאשר ראש לשואלים.
הוא ניסה בעצם שזה קורה
לקוף, ראש לשואלים. כן. רב אמנון גם הוסיף, וזה כדאי מאוד להקשיב לסוגיה, הסוגיה אומרת שתולים איקה כהן או ליקה כהן. בלשון אחרת, הסוגיה אומרת שמה אחד מהבעיות של חצי בצל גדול, אולי יותר חשוב, אבל הוא מתקלקל יותר מהר, או שאלה גדולה, אנחנו פה בפרק זמן מאוד מוזר, לכן זה התחלת החזרה לישיבה, ולחלק מהחבר'ה פה זה סוף שנה. ואתם נמצאים במקום אחר, אבל עידו, אתם, מה לקחתי מהשנה הזאת? זה מתקיים או לא מתקיים, כן? ובעצם הסוגיה אומרת, אם זה לא מתקיים, תרדו מהחצי בצל גדול, תלכו לבצל הקטן השלם. כאילו, הקמיעה אולי, שאני מניח שקיימת פה אצל הרבה חבר'ה, זאת חלק ממשהו ענק. הסוגיה אבל היא שמה תברור עזרה, היא אומרת, אבל תדאגו שזה יתקיים, שעצם מתקיים על ידי חזרות, זה מתקיים על ידי זה שאתה עובד קשה, על ידי זה שאתה עושה את הדברים כמו שצריך, אבל תקפיד שזה יתקיים. אם זה מתקלקל זה לא שווה, עדיף להיות קטן יותר.
אגב שזה מגיע ליהודו, זה כואב.
נכון.
זה נשאר בערבות.
נכון. בכל אופן, הסוגיה כאן, מבחינת עולם המושגים שלה, כאילו עוסקת בשאלות גדולות של איך אני מגדיר חשיבות, מה נותן, זה קצת יוצא, ופה, בעצם זו שאלה. ההסברים השונים שניתנו פה זה, האם הוא יצא מעולם המושגים שדיברתי קודם, שהוא ראוי לאכילה, הוא עומד לאכילה, או לא, או האם הוא עדיין נשאר בהם. כן? האם מסבירים בכהן גם, שהשאלה היא שהוא, בקרוון העתה, הוא גם בבצל, אז זה אותם מושגים.
אתה מביא תורה רוחנית כזאת.
כן, יפה, לא?
אני טועה, אני מניח שהמורים לא חשבו עליה,
זה
התנאים.
אז מה, זה לא נכון?
לא, לא משנה, נכון, אבל לא בהקשר הזה. אחר כך תלמד, תעשה איזה שיעור על...
אתה יודע, בשל אישיבס להגיד את זה.
לא, אני תמיד כאילו, הלימוד בבית שיבה הוא לימוד כזה שהוא רוחם כאילו. לפעמים ההקשר שאנחנו מדברים עליו הוא... יוצא מהסוגיה.
אבל דווקא כאן בסוגיה אני מרשה לעצמי להגיד שזה מוצק, כי הסוגיה עשתה אותו דבר אולי לתוספתא, כאילו לפי פירוש רש"י בתוספות. מה עשתה כאן הסוגיה? לקחה משפט אחד שנמצא בתוספתא ברכות ואמרה, האמת היא במשנה בתרומות נחלקו על התוספתא הזו. עכשיו תחשב תנאים עורך התוספתא חשב ככה, כאילו במובן הזה הסוגיה כאן אומרת שכשאתה לומד תורה אתה לא חייב רק לשחזר מה הם חשבו, אתה צריך, כאילו אני אגיד את זה בצורה הבאה, דיברנו קודם יש שם יותר לך בתורה של הבריסטאים שזה הפירוש שלהם פשוט למונח שהתורה קדמה לעולם. הרעיון אומר שאני לא משחזר מה חשבו הקדמונים, אני לא עוסק במחשבות של בני אדם, אלא אני עוסק בדבר אחר. התורה הוא חי הנושא את עצמו. דיברנו קודם איך אני מברך על הלכת, התורה הוא ישות בפני עצמה. עכשיו בתורות של בריסק זה מאוד מאוד קיים, כי תקרא איש ההלכה, איש ההלכה כל הרעיון שלו הוא שההלכה הוא לא מערכת של צווים שאומר לך תעשה כך ואל תעשה כך. אם זה כך אין משמעות לתורה בבני אדם. הרעיון שהתורה קדמה לעולם הוא, וזה רעיון תורה לשמה של חיים מוולוז'ין, שהתורה היא ישות בפני עצמה, ומצוות תלמוד תורה אומרת לדעת את הישות הזאת, להתחבר אליה. כלומר התורה היא תפיסת עולם, התורה היא רעיונות, התורה היא אידאות, התורה היא ישות עצמית. והישות הזאת, וזה הרעיון המרכזי של איש ההלכה, אתה קודם לומד אותה בתורת עצמה, אבל אז היא מתיישמת בעולם, אבל היא לא מתחילה כמערכת יישומית בעולם. עכשיו, אני, השבוע יצא לי הרבה לדבר עם החבר'ה על הגזים שלי, על התורות של בריסק, שקשה לי לקבל את זה רק ככה. וזה הרעיון של קודשא בריך הוא הסתכל באורייתא ובברא עלמא, שהתורה הייתה קיימת בלי להיות מערכת בצבא, הייתה קיימת בפני עצמה כמערכת של רעיונות. ובטור שכזה, אם היא מערכת של רעיונות,
אתה תצמיד את זה לפה, יש רעיון יפה, תגיד אותו בתור רעיון יפה, אל תצמיד, אני מקבל, אני סובר, למה אתה מצמיד את זה לפה? אני לא אומר, כן, הוא דווקא על עכשיו, לא אומר בעיקרון לפגישה.
כן, רוצה להיות
כן, הוא לוקח את עקרונות מנחים בסוגיה ומיישם אותם פשוט בצורה גדולה יותר. כאילו עקרונות כאן טמונים, שאלה באמת מה יותר שווה, שיותר שווה החצי או השלם, כל אחד יש את היתרונות, פשוט מרחיב את זה, לוקח את עקרונות שכבר גלומים כאן ומסתכל עליהם.
במובן הזה הוא פשוט ממשיך את מה שהסוגיה עשתה, כי מה עשתה הסוגיה? במקום להגיד יש מחלוקת מקומית במשנה בתרומות, הסוגיה טענה, יש פה שאלה מהותית, מה יותר חשוב, האם השלם או פה החשוב, זה הסוגיה אומרת. עכשיו הרב אמנון אמר, זאת שאלה בחוד בצהל, זאת שאלה בכלל. כלומר ברגע שזה הפך למושג, וזה מה שהסוגיה עשתה, כי אין דרך לצרף תוספתא שאומרת פת חיטים פת צהורים פרוסה ושלמה לחצי בצהל גדול, אלא אם כן אתה מלא אותו לעולם האידאות, לעולם הרעיונות. ולכן למה לעצור שהרעיון הזה יהיה רק בשאלה על מה לברך? זו אותה שאלה גם בחיים שלך, זו אותה שאלה. לכן אני מקבל שצריך הרבה זהירות בתורות רוחניות, להיזהר מאוד לדרוש וכולי, לדעת מתי להכניס. מצד שני, אני חושב שדווקא במקום הזה, זה ממש, זה ממש בתוך הדברים. זו התחושה שלי, אני מוכן גם שתחלוק על זה,
בסדר. בוא לא קיים תחושה שכן, אבל
בסדר, אז אנחנו נזהר, בסדר, אני אגיד לך משהו, מצד אחד נזהר לא לדרוש יותר מדי, מצד שני נזהר גם מהזהירות לא לדרוש בכלל, בסדר? ובוא נחפש ביחד, ומותר להרים את היד ולהגיד שמה הגזמת עכשיו, זה שטויות. חפש את הדרך לעשות את זה בצורה נקייה. ודאי לך, כל עולם הדרוש או הרעיונות הוא חייב קצת הפלגה. כאילו, אם אתה רוצה להיות כל דבר מוצג בתוך הטקסט, זה כמו שור שמלחך עסק, צריך קצת להמריא. מצד שני, צריך לזהר לא להתעסק, או שהדברים יהיו מחוברים. כן, אני אגיד אולי אידיאל צריך להיות כמו הסולם של יעקב, שהוא מוצב ארצה, הוא נטוע בתוך הדברים, אבל ראשו מגיע השמיים.
אבל אחרי זה הסולם של יעקב.
כן, אנחנו מבני בנה של יעקב אבינו. יעקב גם חלם חלומות, הוא ראה במציאות קשה, והוא ראה מעבר למציאות הפשוטה. מצד שני הוא גם היה מאוד מעשי, כי הוא היה, הוא עבר סדרת חינוך. כן, תדבר על יעקב פעם אחרת. טוב, ובוא נחזור לסוגיה כאן, רק ממש לסוף. אמר רבי נחמן בר יצחק, וירא שמיים יוצא ידי שניהן. למה נאמר ברי דרבינה? למה ברי דרבינה מניח פרוסה בתוך השלמה ובוצע. תני תנא קמיה דרבי נחמן בר יצחק, מניח פרוסה בתוך השלמה ובוצע ומברך. אמר לי, מה שמך? אמר לי, שלמן. אמר לי, שלום אתה ושלמה משנתך, ששמת שלום בין התלמידים. וכאן מבט ראשון, כשקוראים את הגמרא הזאת, היא כאילו נראית הפוכה מהגמרא למעלה. אני, סליחה, שלמדנו בלמוד חטא מובד, שם הגמרא צועקת
שיחה אמרו לו
כן. מה זה הפחדנות לפוקין נפשי מפלוקטה תכריע, כן? ופה זה כאילו גמרה בשבח השלום שמקיים את כל השיטות. אני חושב שההסבר הוא מאוד פשוט, זה לא סתירה בין הגמרות, זה לא תפיסות עולם שונות, פשוט המצבים פה הם שונים לגמרי. בגמרה קודם אי אפשר לקיים את שתי השיטות, אתה או עושה מויצי או עושה המויצי, אתה לא יכול לברך את שניהם. בסדר, הספרתי לכם שבריסקרים אומרים פעמיים זה חלב מפלש כאילה, אתה לא, ברכה אתה לא יכול, סיבה פשוטה, יש איסור ברכה לבטלה. כאן לעומת זאת, מדובר על משהו שונה לגמרי, לא מדובר שאני לא יודע להכריע. ולא, אני אגיד אחרת, אם הניתוח שעשינו למויצי והמויצי הוא נראה, אז יש רעיון שאם תגיד מויצי, אתה מחמיץ משהו שאומרים אותו במויצי. ואם זה נכון שהנוסח ברכת המויצי לוקח אותך לדברים חטא, ונוסח ברכת מוצי לא לוקח אותך לדברים חטא, אז הרצון שלא לעשות לכולי עלמא את פוקין נפשי מפלוגתא, אבל הוא במחיר הנמכת קומה, זה ממש שיהיה שלם ולא יהיה חצי מצל גדול, כן? אני מוותר על הגדלס. אבל כאן זה משהו אחר, דיברנו פה קודם לתוך הסוגיה, שמצד אחד יש רעיון בשלם, שאם אתה לוקח פרוס אתה, אין לך את הרעיון הזה. מצד שני, אם אתה לוקח פרוס, יש לך רעיון שאין אותו בשלם. מה שאתה עושה כאן הוא לא שאתה מפחד לבחור, לכן אתה עושה את שניהם. אם אתה עושה את שניהם, אז אתה מצליח בעצם, ממש כמו שתיארתי קודם את רבה. מה תואר ברבה? אני בוצע תוך כדי הפריסה, אבל לא מסיים. אז פה זה אותו דבר. אני לוקח גם שלמה וגם פרוסה, ומצליח אם כך להגשים את שני הרעיונות, זה ודאי דבר טוב. אני גם מצליח, זה הסינתזה הקלאסית שאני, במובן הזה אני לוקח את שתי התזה, את התזה והאנטיתזה, גם לוקח שלם וגם לוקח פרוסה, והדבר הזה הוא הדבר הרצוי, כי גם אני מביא את רעיון הלחם השלם וגם אני מביא את רעיון העומד לאכילה, ובהקשר הזה הדבר הזה הוא זוכה לשבח. בסדר, אז זה דומני ההבדל בין זה לבין הגמרה הקודמת. מה זה מאוד דומה לרבה? גם שימו לב, הוא מחצה לב הדורות, הוא נחמה בר יצחק, זוכר איזה דור? רבי, זה אותו דור. אפשר כאילו להרגיש, הייתי אומר, שהדורות הראשונים של המוראים יצקו פה רעיונות יסוד על הלחם, והתווכחו ביניהם את מה להעדיף. והדור הרביעי בא והציע, בואו ננסה ללבט שני הרעיונות. זה יהיה הסודה שלנו. אם שרק הערה האחרונה וקצרה לפסח, שכבר הסברתי קודם, למה פסח נכנס וכולי, זה, אתם יודעים שבראשונים יש מחלוקת עצומה, כמה מצות רואי לקחת בליל הסדר. קראים את המחלוקת הזאת? ממש בקצרה, אני אספר לכם עליה, אתם לכם קצת הרחבת ידע באופקים בתחום הזה. רוב תפוצות ישראל כיום לוקחים שלוש מצות, גם אשכנזים וגם ספרדים, משום שהשולחן ערוך פסק לקחת שלוש מצות. אנחנו עושים יחץ ופורסים מצה אחת, שמה כל רעיון היחץ? שיהיה לחם עוני, כי אני יש לו פרוסה. והסיבה המקובלת להסביר אז למה לקח שלוש מצות, כדי להתגבר על זה שאני רוצה לחם משנה. לא יודע, רווחת, אמנם יש שטוענים שסיבות נוספות ואחרות. הצד אחד אני רוצה לחם משנה בליל הסדר, כי זה יום טוב, יום טוב צריך לחם משנה, זו הדעה, אז מחלוקת בתוספות, האם יום טוב צריך לחם משנה. הם טוענים שזה תלוי בשאלה, אם ירד המן, כי לחם משנה בא מהמן, אם ירד מן ביום טוב, ובתואר רק מתואר שמן לא ירד בשבת. אני גם אסביר לכם, יש סיבה טובה למה מן יכול לרדת ביום טוב. למה מן יורד ולא יורד בשבת? כי אסור בשבת לבשל, עד אשר תופו אפות, אשר תבשלו בשלו, ביום טוב מותר לבשל. אני גם אזכיר לכם שבימי קדם נאמרו מה שמבשלים ביום טוב, הרבה מאוד, כי לא היה להם אמצעי יחסון טובים של מזון. עוד תוסיפו שבחוץ לארץ, שהיה יש להם הרבה יום טוב שני, הם היו עוד יותר מבשלים ביום טוב. היום כשיש יום טוב שני, השנה בעזרת השם, כמו לקראת שנה הבאה, ראש השנה או שלושה ימים, רוב מי שיכין את החג יבשל את הכל ביום רביעי, יחסן את הביום שישי יכין צ'ולט או משהו כזה. יש לנו מקררים, אמצעי יחסון וזה, אבל הם יהיו משלים הרבה. עכשיו ביום טוב אפשר לבשל, למה שלא ירד מן? אז מחלוקת מדרשים, אבל בהנחה אנחנו נוהגים לקחת לחם משנה ביום טוב, בהנחה ש...
למה שלא?
היות ואני צריך לפרוס אחת, שזה יחץ, היות ואני צריך לפרוס אחת, אז יוצא שאין לי שתי שלמות, והרי לחם משנה צריך להיות שתי כיכרות, ויחץ עושים מתי? אנחנו נוהגים לפני המויצי, כלומר עוד הרבה לפני, כן? ולכן לוקחים שלוש מצות, זו דעה מקובלת. אבל תדעו לכם שהאסכולה השלמה של ראשונים ופה גם אתן לכם תמונת עולם על השולחן ערוך, שזה כל ראשוני ספרד, ראשוני ספרד שאומרים, הכוונה עד הרמב״ם ועד בכלל, כי זו המסורת הספרדית הקלאסית המובהקת, זה המסורת של חכמי אל אנדלוס, שזה, טוב, היום ספרד בכותרות. שמעתי ברדיו בעינוי זה אוהד ספרדי לפני המשחק, ואמרו לו, תהילי, אתה מסוגל, אוהד של ריאל מדריד, אתה מסוגל לעוד נבחרת ספרד שיש לה שחקנים מברצלונה? אז הוא התחיל להסביר, כשאנחנו בנבחרת הלאומית, קטלוניה ועל אנדלוס, זה הכל אותו דבר, אנחנו, אבל הוא דיבר על זה שהם קטלוניה, קטלונים צועקים במשחקים במגרשים, אנחנו לא ספרדים, אנחנו קטלונים. ובפקטה הקטנה של תקופת הראשונים שאומרים ספרד זה אנדלוסיה, שזה החלק הדרומי של ספרד, זה מסורות של קשורות יותר בגאונים. קטלוניה, שזה הרמב"ן, בית מדרשו, הם קשורים יותר לאירופה, הם אירופים.
מאנדלוסיה,
אז זה מתחיל ברבי משה ורבי חנוך רבי שמואל הנגיד, עריף, ביצחק גיאת, רימי גש, שהוא גדול חכמי אנדלוסיה, זה רימי גש, עריף ורימי גש, ומעל כולם הרמב״ם. והרמב״ם עוזב את אנדלוסיה בגיל צעיר, אבל הוא רואה את עצמו כאנדלוסי כל ימה, והרמב״ם כל הזמן חצי. וכשאומרים בספרות ימי הביניים, ראשונים כותבים ספרד, ספרד זה אנדלוסיה, זה לא כל חצי האי האיברי. הקטלונים, זה גדולי עולם הקטלונים. הרמב״ן, הרשב"א, הריטב"א, הם כבר יותר בעלי תעשיות. שמה שבהקשר הזה צריך לדעת, השולחן ערוך, למרות שהוא נחשב פסיקה ספרדית, אבל הוא מושפע מהקטלונים, הוא מושפע כבר מהראש וכולי, הראש פועל בטולדו, והשולחן ערוך, כאן זו דוגמה מובהקת, הוא פוסק פסיקה אשכנזית, כי הקטלונים הושפעו מחכמי אירופה, ולכן השולחן ערוך הוא לא ספרדי טהור, שתדעו את זה. רמב"ם הוא הספרדי האחרון הטהור, ובריף, ברמב"ם, בגאונים מפורש שלקחים שתי מצות בליל הסדר, חוצים אחד ואין לכם ישנה בליל הסדר, ומה ההסבר? כי לכם עוני, אני לוקח כמו עניים, לעניים אין שפע שמביאים עוד מצות ועוד מצות, הראינו לכם עוני. וזו מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים, והם רצו ככה לקרוא את הגמרא הזאת. הכל מודים בפסח שמניח פרוסה בתוך שלמה ובוצע, זה הכוונה היא שככה צריך בליל הסדר, וזה בניגוד ל... ובשבת שתי כיכרות, ככה הם קוראו את הגמרא הזאת, כניגוד. בשבת בדרך כלל יש שתי כיכרות, בליל הסדר אתה לוקח אחת שלמה ואחת פרוסה. זה מחלוקת טקסטואלית ופרשנות. תראו את התוספות פה על אתר, אני פשוט רוצה לעבור לסוגיה הבאה. התוספות כאן, הם לגמרי מדברים מונחים אחרים לגמרי. וככה חכמי ספרד קראו את הגמרא הזאת. יש פה הנגדה בין פסח לבין ליל הסדר, לבין שבת, סליחה. יש שיטת ביניים בגאונים שמופיעה בסידור הסג. והיא כנראה גם מסמך קריאה מסוימת לגמרא שלנו. הסג אומר, תלוי אם ליל הסדר חל בשבת או לא. כשליל הסדר לא חל ביום חול, אז לוקחים שתי מצות ופורסים. כשליל הסדר חל בשבת, לוקחים שלוש מצות. מה הסברה שלו?
לחם משנה של יום טוב.
מצוין. הסברה שלו היא סברה מאוד מאוד פשוטה. הרעיון הזה שאני רוצה לחם עוני הוא רעיון מאוד יפה לפסח, הוא לא רעיון טוב לשבת. ולכן רס"ג סבר, בעצם הייתי אומר בצורה למדנית את הדבר הבא, הרמב״ם לא מופיע בו שיטת רס"ג, לכן מסתבר שלפי הרמב״ם גם ליל הסדר שחל בשבת, מה צריך לעשות? שתי מצות שאתה עושה יחד, מה עם שבת? כנראה שההסבר פשוט מאוד. שאלה איך לפרש את זה שבליל הסדר אני עושה יחד, שאני פורס. אפשר לנסח את זה באחד משתי צורות, וזו כנראה המחלוקת הלמדנית בין רס"ג לבין הרמב״ם. אני יכול לומר שבליל הסדר אני לוקח לחם משנה, רק מהו הלחם משנה שלי? פרוס בשביל אני נחשב, זה השלם שלו, מה לעשות, כן? ואם זה כך, זה יכול להועיל גם לשבת. זה השלמות שלי היום. ראיתי לעמיחי תשובה של הנציב מוולוז'ין, שנשאר די הבן שלו, שהוא היה רואה בבית של איצלי מוולוז'ין, בבן של רבי חיים מוולוז'ין, שמישהו היה בא מהתפילה וכבר לא נשאר לכם משנה, כנראה גם שם היו לכם כל מיני מניינים בני הבית, והוא אמר לו, קח שתי פרוסות ותעשה לכם משנה. הנציב שם דן בשאלה, והוא מסביר שזה תלוי איך זה בא לפניך. אם זה בא לפניך שלם, תחתוך לשניים, לא טוב. אבל אם בא לפניך מראש פרוסה, זה השלם שלך, כך אומר הנציב. זה הרעיון של כנראה שכך הבין הרמב"ם את הגמרא בליל הסדר. זה השלם של העניות, זה טוב גם לשבת. מה עשה כנראה הבין? את הרעיון אחרת. עשה כנראה הבין שבליל הסדר העני, איך הוא מפגין את העניות שלו? על ידי זה שאין לו לחם משנה. אז הוא אמר, יפה מאוד יום חול, אבל לשבת, מי יתיר לך לוותר על לחם משנה בשבת? כי הוא פירש את הליל הסדר, שבליל הסדר בדווקא לא לוקחים לחם משנה. ויכול להיות גם שרסה, הוא קרא כך את הגמרא פה, כי תראו, מאוד לא ברור, מה זה אור בשבת, כאלה יוצאו השתי כיכור? אני כבר הצעתי לך את ההסבר שלי. זו גמרא שלמה שהיא עסוקה בלחם כראי של הסעודה. ככה קראתי לכם את הגמרא. ודומני שרסה קראת הגמרא באופן הבא. רסה גמר, הכל מודים בפסח שמניח פרוסה בתוך שלמה או בוצע. מה הייתה עם הלחם או נכתיב? אמר רבי אבא, ובשבת, מה הכוונה בשבת? אם פסח על בשבת חייב לפתוח מצוע שתי זיכרות, ואז ניקח שלוש. כנראה כך הוא קרא את הגמרא. בסדר? אז עד כאן עניינים פה של, של לחם. זה, זה ציר אחד מרכזי של הבנת לחם כברכת סעודה. רק עוד דבר בסוגיה בהמשך שאני רוצה להשלים. עד כאן דיברנו על לחם כראי של הסעודה כולה. עכשיו אני רוצה בקצרה להשלים פה על הצירוף בין בני אדם. דיברנו על זה שבלחם אני מחלק וסליחה, בסעודה אוכלים יחד. וכאן שני דברים. ראשית, הרמב״ם את כל הסוגיה הזאת מביא בפרק זין מלכות ברכות, שזה פרק שעוסק במנהגות רבות נהגו חכמי ישראל בסעודה וכולם דרך ארץ, שהוא בעצם במשניות, מי שמכיר את מבנה המסכת, זה פרק, בעיקר פרק ח'. הוא לא מביא אותו בפרק ג', שהוא הפרק שעוסק ב הלכות ברכת המויצים, או בלשון אחרת כנראה שהרמב״ם, בוא נבין מה המשמעות של מיקום, תתרגלו לדבר הזה. איפה שאני ממקם דבר הוא אומר משהו על הבנת התחום. הגמרא בחרה להביא את זה בפרק שישי בברכות, שעוד דף אנחנו לא נלמד כבר, לא נספיק, אבל יש עיקר ותפל שיש שם דיון, סליחה, חביבות דיני קדימה בברכות, על מה אתה מברך קודם, מין שיבה, מין חביב. זה נראה בפשטות, גם אתמול זה הוזכר בשיעור, שלשון הגמרא מברך על X ופותר את Y, זה אותו לשון המשנה בהמשך הפרק, זה כאילו דיון של פרק ו, ככה זה נראה, פרק ו במשניות. זה דיון של דיני קדימויות, על איזה לחם לברך, יש לי סוגי לחם, האם עדיף כך או עדיף כך, כמו שיש לך שני סוגי פירות העץ, על מה לברך. אבל הרמב״ם בזה שהוא שם אותו בפרק זין, הוא בעצם אומר, זה בכלל לא שלך לדיני ברכת המויצי הרגילים, עזבו. ובדיני ברכת המויצי זה לחם, זה לחם, ברך על מה שאתה רוצה. כלומר, כל הטלפולים שעשינו פה, כל הרעיונות, זה לא מאושיות ברכת המויצי. אני ניסיתי לסרטט כמה שאין לי ברכת המויצי כברכת הסעודה, אבל הרמב״ם בא ואומר, זה דרך ארץ. בעצם הוא היה, האורחי הבא והיו אמורים לשים את זה לדעתו בפרק שמיני, ליד כל הדינים שם שנמצאים גם זה. זה מצד אחד מפקיע אותו מדיון בברכת המועצי, מצד שני הוא הופך אותו באופן מובהק עוד יותר, שזה דיון שכולו שייך לאיזה מסגרת מושגית, כמו שאנחנו מדברים פה בימיים האחרונים, מסגרת מושגית של, של סעודה. זה דין בסעודה. כאילו כשאתה אוכל סעודה, אתה צריך שהסעודה, זה הגיוני, שהלחם שיבחרו עליו, הוא יהיה מהסוג הזה, מכל הסיבות שם, כלומר זה לא מבטל כל ההסברים. הוא פשוט מעביר אותו מברכת המועצים, מעביר אותו לסעודה. ראיתי הצעה מעניינת בספר של הרב אליהו ליפשיץ, תורת ממך, על ברכות, אז הוא רוצה להציע שלפי הרמב״ם, הוא מחפש נפקא מינה, אני רוצה להציע שלפי הרמב״ם כל הדינים של הסוגיה כאן הם רק שייכים שאוכלים יותר מאדם אחד יחד, יש כמה אנשים שאוכלים ביחד. אבל הוא מציע שאם אדם אחד אוכל לבד, רק, אז, ואז לדעתו אין סעודה, כי סעודה בהגדרה היא כמה אנשים יחד, אתה אוכל לבד, אין שום עדיפות, לא משנה, תברך על מה שאתה רוצה לפי הרמב״ם, כי זה לא דין בדיני המועצי. אתמול אתה היית בשיעור? אתמול דיברנו על זה שבשבת בני אדם לא מוכנים אף פעם לאכול לבד, כאילו זה לא...
לא לאכול לחם משנה בשבת, כאילו?
זה אני לא חושב שהוא אומר לך, אני מקווה שלא, בסדר? אבל הוא כן כאילו חיפש דרך להציף שזה דין בדיני סעודה. עכשיו כל התורה שאמרתי לכם בסוגיה, הוא גם הולך בקו הזה, הוא רק מניח שהמועצי הוא ברכת הסעודה. כלומר מצידי שיהיה בפרק ג' אני אומר אותם תורות. ודבר נוסף שאני רוצה להשלים, גם הוא מדבר איזה שם בספר, שמסגרת תול ברוך, תול ברוך, כלומר דיברנו על זה שאנשים אוכלים יחד כמאפיין של סעודה. ברוקח מובא בבית יוסף בסימן קוף סמך זין, מופיע דבר מדהים שהוא קשור לזמזומים שהזכרתי קודם. הרוקח כותב שהרי אסור להפסיק בדיבור בין הברכה לבין האכילה, אלא אם כן הדיבור בעניין האכילה. כותב הרוקח שכל זה נכון רק על הבוצע עצמו ולא על שאר האנשים שמקבלים ממנו את הלחם. הוא כותב הרוקח שאם הבוצע ברך ואכל מיד, ואז הוא תוך כדי שהוא מחלק לאחרים הרי מישהו מדיבר שזה לא פוגע בתוקף של הברכה והוא יכול לאכול, מתקיף אותו הבית יוסף ואומר איזה מין הבל זה. אומר הבית יוסף, הרי כל אחד בעצם היה אמור לברך בפני עצמו, וכל אחד את זה ידי חובה מדין שומע כעונה, ויות וכך הוא אומר, אז מה הייתם בינו לבין האחרים? כל אחד כאילו נתפס כברך בתורת עצמו, ולכן הוא אומר, כמו של המברך עצמו אסור להפסיק, למה שיהיה מותר להפסיק לאחד מאחרים? אתם לא מבינים אופן הצגת הרשילה של הבית יוסף, שונה תשובה צריכה להיות. עידו, אתה רוצה לנסות?
שהלחם עצמו,
או בלשון אחרת, הברכה עצמה היא לא באמת נעשית בדין שומע כעונה, אלא באמת איך היא נעשית? כברכת הסעודה או החבורה, כן, או בלשון פשוטה. בואו באמת נשאל, למה אחד מברך לכולם? ראית פעם מישהו בבורא פרעץ מתחיל להוציא לחובה את כולם? למה זה קיים באמת רק בלחם ויין? למה? כי לחם ויין הם באמת מסגרות של סעודה שאוכלים אותם יחד, לכן אחד מברך לכולם. זה באמת לא ניסיון לברך מדיני שומע כעונה. מה, אני לא יודע לברך והמוציא לחם מן הארץ? אז אתה יכול להגיד טכנית שהסיבה היא כי אין לכל אחד לחם משנה. אפשר למצוא סיבות, אבל אני מניח שכל הסיבות האלה לבטות משהו מהותי. למה באמת אתה לא שם לכל אחד לחם משנה לפניי? והסיבה הפשוטה, כי אנחנו באמת אוכלים יחד. סעודה היא אכילה משותפת, בתור אכילה משותפת זו גם ברכה משותפת. עכשיו, אם שציינו לכם, לקחת את הרעיון הזה כהסבר לשיטת הרוקח משיעור אחד שפיתח אותו הרב סולובייצ'יק על ברכת הזימון. זה נתפס בשיעורים לזכר רב אמרי, מי שרוצה לראות חלק ב', יש שם שיעור על אחד מברך לכולם, ששם הרעיון המרכזי של השיעור שמנסה לפתח הוא שברכת הזימון זה לא שכל אחד היה אמור לברך ברכת המזון לעצמו. טוב, אז אחד, הרי בזמן חזל אחרים לא היו מברכים, לא רק קונים עומד, היום אצלנו מקובל שכולם מברכים כל אחד לעצמו, אלא אז אחד מברך והם שומעים, אלא הרעיון הוא שאנחנו מברכים יחד. זה ברכה ציבורית שיש אחד שאומר את הברכה, אבל הברכה נאמרת בשם כולם. נכון. ובעצם מי שמכיר את קריאת אורות, זה לא קניין של פרטים, זה קניין של הכלל. כל הרעיון הוא שיש פה חבורה שמצטרפת יחד. וההוכחה המרכזית שהוא רוצה להביא לרעיון הזה הוא ברמב״ם, שמצד אחד בכל ברכות כותב ששומע כעונה לא דורש עניית אמן, מספיק להקשיב. מצד שני, כשהרמב״ם מתאר את ברכת הזימון, הוא מדגיש כל הזמן שכל מי שנמצא עונה אמן. והטענה שהאמן הוא לא נועד כדי שכאילו אני ברכתי, זה לא מדיני שומע כעונה, שהרי זה לא נדרש, אלא אמן הוא ההבאה של החבורה שלי כחבורה מברכת, וכמו מקלה. אז אחד הוא מסולן, ואחרים כמו מקלה, עונים אמן, כי הם ברכו, הם ברכים במשותף. שאם כבר הגענו לזה, אני גם אוסיף שדבר דומה גם נמצא ברמב״ם בהלכות תפילה ביחס לחזרת השץ, שגם הוא במקור נראה שלמה תקנו חזרת השץ, של אלה שלא יודעים. היום כולם יודעים לקרוא, יש סידורים, הוא באמת נראה, וזה באמת מצוקה בהרבה מקומות, שזה קצת כופל את עצמו. היום שאני מברך מתפלל תפילה בלחש, אז בשמה אני צריך את חזרת השץ. וידוע איך הרבה יהודים מתנהגים בחזרת השץ, שהם לא כך מקשיבים. גם אולי ידוע לכם שהרמב״ם בתשובה, אין איזה זכר במשנה תורה, אבל בתשובות הרמב״ם נזכר שהרמב״ם במצרים, כשהוא ראה שכולם מדברים בחזרת השץ, אז הוא ביטל את תפילה בלחש. רק חזרת השץ. מדהים. יש, אני יכול להגיד לכם, המקומות שעושים קדושה קצרה, כאילו, איך הקדושה? שמתפללים במינכן בדרך כלל עושים, שחרית אין להם אומץ, אבל במינכן, בא מאותו מקום, שמה צריך את זה. אבל אני יכול לספר שהרמב״ם במשנה תורה, הוא ראה שאנשים מדברים בחזרת השעת, אז הוא אמר, אני בטל תפילה, ועכשיו כולם יקשיבו. מה רואים? שהייתה לו העדפה לתפילת הציבור. אני יכול לספר שהרמב״ם במשנה תורה, בכל תפילה, שהוא מתאר את חזרת השעת, הוא מקפיד גם לכתוב, והכל עונים אמן, והכל עונים אמן. ועל פי זה הגריד, כשהוא דייק ברמב״ם, רוצה להבין, במשנה תורה, המענה של הרמב״ם למצוקה הזאת הייתה, שחזרת השץ לא נועדה להיות מדין שומע פעוני, לעזור למי שלא יתפלל תפילה ולחש, כי הם פה לא נמצאים בחדר. אלה שלא מתפללים רבים, לא בשביל זה, אלא פשוט אם זה נועד להיות קיום כפול בתפילה, תפילת היחיד ותפילת הציבור. והאמן אומר שהציבור פונה לקדוש ברוך הוא, שלמה שתי תפילות, יש לנו עמידה כפולה לפני המקום, אנחנו עומדים לפניו, עומדים לפניו כציבור. ולכן הגריד העם מקפיד מאוד להקשיב לחזרת השעץ. הוא היה עומד ברגל ישרה בחזרת השעץ. כאילו, אני מתפלל עוד פעם, אני מתפלל פשוט תפילה נוספת, שונה. אבא שלי גם עומד כל חזרת השעץ עם עובדי הצמודות. הוא לא מעין בספר, הוא מקשיב ככה, והאמת היא שאופי הוא כן מעין בספר. אז זכור לי כאילו פעם, חזרת השעץ בישיבה בגוש שלמדתי, החזן טעה, והיחיד שתיקן אותו היה אבא שלי, למרות שהוא יהיה בספר באותו זמן, הוא גם מקשיב, זה אני יכול להגיד. בכל אופן, עד כאן במסגרת הסוגיה בלמותי תמם, בסדר? אני מסכם. סליחה?
לשני הפנים האלה של ציבורי היחיד, איזה מידה שכולם עומדים ביחד, באותו זמן אומרים, תפילת 18, יש את השני פנים של תפילת אחד, תפילת יחיד.
צד שני, למה הוא נאמר בלחש באמת? בעצם מה שנאמר פה, שלכל אדם יש עמידה לפני המקום, לפני עצמו. ומצד שני, אנחנו לא עובדים את הקדוש ברוך הוא רק יחידים. אנחנו לא אוסף של יחידים שעובדים אותו. אנחנו עובדים אותו כעם. והזהות שלי נגזרת באופן כפול. מצד אחד, אני צריך לשאוף לעולם פנימי שלי, סובייקטיבי שלי, ולעבוד על זה. מצד שני, יש גם משהו מלטף וחם בברית שהעם יש לו ברית, ואם אתם מכירים קצת קראתם בעל התשובה, הגריד גם מדבר איך זה בא לידי ביטוי גם בעולם הכפרות והסליחות, ששם הדברים יותר אולי מובנים בבית ראשון. אם אני עומד לבד לפני אלוקים, אם אני חוטא, שיעניש אותי, שיערוג אותי. מצד שני, עם ישראל כעם יש לו ברית, יש לך יותר קיום, והעבודה היא באמת משותפת, זה תודעת קיום כפולה. חבר'ה, אני מסכם מה ראינו במסגרת הזאת ונעבור בקצרה קצת לדברים בפרק בסוגיה בממלא. עמדנו כאן על ברכת הלחם כמניעת הסוגיה, ומאלה כשאתה מברך על הלחם, על הסעודה, כשאתה מברך על הלחם, איך הסעודה מוקרנת בתוך הלחם, זה כל עניין הפתיתים, הפרוס והשלם. מצד שני, עבדנו גם על כך שברכת הלחם היא מצרפת את כל האוכלים, וזה ראינו פה בתול ברוך. זה הסוגיה כאן, כל הדברים האלה כן באים לידי ביטוי בסוגיה בנמל. כן, בבקשה.
אני רוצה
לשאול
אותה מה שאומר המוקר,
גם אם הוא כבר בעצם כולה, אבל הם עוד לא השתתפו איתו, הם עשיתו לדיבור, הם בנו אמן. והברכה, הייתי אומר כך, אם תתחבר לרעיון של רשי שהברכה חלה לפרוסה, אז ההפסק מונע מהברכה מלחול על הפרוסה, כמו שלפי הירושלמי ההפסק, כאילו נפילת התורמסים מונים מהברכה לחול עליה. אבל ברגע שהברכה חלה על הפרוסה, הדינו, עכשיו אני יותר חוסיד מקודם, הדינו לא שבין האכילה שלי לבין הברכה שלא יהיה הפסק. אם זה היה הדין אתה צודק, הדינו לאכול מפרוסה שברכו עליה, זה הדין. והברכה, הפרוסה הזאת חלה עליה הברכה. אם המברך היה מדבר, הברכה לא חלה על הפרוסה. או בעצם העניין של מי ששומע ברכה על לחם הוא חלק מסעודה, הוא לא הברכה, העניין הוא האכילה. תאכל מפרוסה שברכו עליה, זה משנה את האכילות. עכשיו, אם לא תנאמן או לא תהיה חלק מהחבורה, אתה לא אוכל מפרוסה שברכו עליה.
לא הבנתי את המהלך האחרון.
סליחה?
לא הבנתי את המהלך האחרון.
המהלך האחרון אומר שהעניין הוא שהברכה משנה את הפרוסה, היא מקרינה על האכילה. ולכן אם המברך לא הפסיק בין ברכתו לבין הפרוסה, אז אפשר לקרוא לה כלשון רשי, אני חוזר ללשון המדהימה, פרוסת הברכה.
הבנתי נכון, זה לא שבסדת שבת כשאחד לברך את חלה אחת ואחרים נפלים את חלה אחרת, זה לא בסדר?
הבנת את הנגזרת שיש עדיפות. אני יכול להגיד בבתים פרטיים ודאי שזה אפשרי, ולכן זה גם עדיף שאתה תאכל מהחלה שבצו ממנה. אותו דבר מהיין של הקידוש. במקומות גדולים זה לא אפשרי. מה תחלק מהגביע של הרב פה 300 אנשים? שיהיו פה 300 אנשים משבת פעם, כן? אני יכול להגיד לך מה לימד אותי אגריד, כשהייתי אצלו, שאלתי אותו, כשהייתי אצלו בתור נער בתיכון, מה לעשות שלי בפנימיה, אז הוא אמר לי, תדאג למלא גביע שהוא יהיה מלא, אתה לא חייב בעצמך לומר קידוש יחד עם המקדש, תגיד הרב שהיום אתה קידוש, אבל תגביע את הגביע תוך כדי ו... אז זה נחשב גם כוס של ברכה שברכו עליה, הוא מקבל אותו חלות שם. לכן כשאני נמצא במצבים כאלה עם המשפחה שלי, אז אני במקום לחלק בכל אחד קצת, אנחנו מחליטים בינינו שלמלאים גביע, נגיד אני באיזו שמחה משפחתית ומישהו מקדש לכולם, אז אני מבינים את הגביע, אני מחלק לילדים, אשתי לילדים שלי מהגביע הזה, כי אז הוא גם עכשיו גביע של ברכה. אני לא אומר לך שמי שנהג אחרת הוא לא בסדר, אני אספר לך מה למדתי מרבי, וזה אותו רעיון. יש עניין שזה כוס של ברכה, שזה פרוסת הברכה. בסדר, בואו נעבור, לא נספיק הרבה, אבל בואו נעבור למעלה עמוד ב' שם, בכל התחום של איך ברכת הלחם פותרת את הסעודה כולה. אתם מבינים את הקישור העמוק בינו לבין התמונה שסופתה כאן? דיינו, ברגע שאני עשינו פה מעבר מברכה על טעימה, על אכילה, לברכת הלחם מברכת הסעודה, וראינו איך הסעודה כוללת גם הרבה אנשים. עסקנו עכשיו בשאלה, רגע, אז איך כולם מברכים יחד? ושהלחם מקרין על הסעודה כולה, אז זה המקום המתבקש לצרף גם את השאלה, איך ברכת הלחם פותרת ברכה על כל המאכלים שיש בתוך הסעודה, שהרי סעודה כוללת גם כמה מנות. איך הוא פותר את הלפתן, איך הוא פותר את ה... והאמת היא שזה צריך להתחיל בגמרא במעלה, זה צריך להתחיל במשנה, שכבר בקריאה הפשוטה שלה היה נראה שהמשנה דנה פעמיים באותה שאלה, מה שמלמד שכנראה במבט ראשון זה לא אותו דיון. מה אני מתכוון? במשנה זין יש פה דיון שלם על עיקר וטפל, שזה חטיבה שאומרת אני אוכל שני דברים, אני מברך על אחד והוא פותר את השני. אבל המשנה גם מביאה במשנה ה', היא מביאה דיון במסגרת סעודה, ושם יש ברך על הפת פתר את הפרפרת, על הפרפרת לא פתר את הפת, שזה על פניו צריך לבחון האם זה בנוי על עיקר וטפל או לא. עכשיו בוא נקרא את המשנה כולה בפשטות, כך נראה לי בקריאה הפשוטה של המשנה הזאת, זה לא מערכת מושגית של עיקר וטפל, זה מערכת מושגית שונה לגמרי. כי בוא נקרא את המשנה כולה. המשנה מתחילה, ברך על היין שלפני המזון פתר את היין שלאחר המזון, ברך על הפרפרת שלפני המזון פתר את הפרפרת שלאחר המזון, ברך על הפת פתר את הפרפרת, זה אותו מבנה לשוני. כשאני מסתכל בברך על היין לפני המזון, אם הוא פותר את היין לאחר המזון, זה לא בעיה של ברכה על שני מילים, זה יין וזה יין. ואני רואה את ברך על הפרפרת לפני המזון, אם הוא פותר את הפרפרת לאחר המזון, זה פרפרת וזה פרפרת. מה השאלה שעולה? שאלה אחרת לגמרי. מה השאלה? למה שאני אפתור או לא אפתור ברכת היין לפני המזון לאחר המזון? כי כדי לפתור אני צריך לבדוק האם הם משתייכים לאותה מערכת אכילה, האם הם נאכלים כחטיבה דומה. וכאן החידוש של המשנה הוא שהסעודה מורכבת מכמה מנות, לפני המזון, בתוך המזון, לאחר המזון. המשנה בעצם מחדשת שמה שלפני המזון ולאחר המזון, למרות שהם נורא שונים באופיים, זה מנה אחרונה וזה אולי מתאבן, אבל שניהם מסגרתית שייכים לשוליים של הארוחה, ולכן אם ברכת על יין בשולי הארוחה זה חל על כל היין בשולי הארוחה. כלומר, כדי שתיפטר בברכה, אני לא עוסק פה בעיקר ותפל, זה לא שאחד יותר עיקר ושני יותר תפל, זה בכלל לא המערכת המושגית, אלא השאלה היא כאן אחרת לגמרי, האם אנחנו שייכים אותה מערכת. ואם זה כך, הייתי אומר שגם במעבר לברך על הפת פתר את הפרפר, שגם היא לא בנויה על דיני עיקר ותפל, אלא שהיא בנויה על מערכת מושגית פשוטה שמניחה שהפת יצר מסגרת והפרפרת שייכת למסגרת הזאת. בעצם במעבר הייתי אומר מפת לפת ופרפרת עברנו מלפני המזון ואחר המזון למזון עצמו, לבתוך המזון. וכאן אותו עיקרון בפשטות מנחה את הדברים, מי ששייך למנה הזאת, לסעודה הזאת, הברכה פותרת אותו. והפת הוא תוך המזון, הוא המזון עצמו, ולכן כל מי ששייך למערכת הזאת, הברכה פותרת אותו. ולאמיתו של דבר, זו מחלוקת אדירה בין הראשונים, שרוב הראשונים נוטים לאופן שבו אני תיארתי את זה כאן, אבל יש גם גדולי עולם שחלקו את זה. זה מתחיל התבוננות, בוא נראה מתי ואיך נמשיך את זה, בסדר, אני מדבר אתכם יד השבוע הבא, אבל הסוגיה כאן, באמת היא כבר שכבר לא מספיק את הסוגיה כאן, אבל בכלל נכון, אופייני לי, נכון? אז הסוגיה כאן באיתמר עוסקת בכל ההקשר הזה. בואו נתחיל. איתמר, הביאו לפניהם תאנים וענבים בתוך הסעודה. אמר אבונה, תאונים ברכה לפניהם, אין תאונים ברכה לאחריהם. כי למה תאונים ברכה לפניהם, מה דעתכם?
זה לא קשור לתאונים.
יפה. ולמה הם לא תאונים ברכה לאחריהם? כי ברכת המזון היא ברכת העל של כל מה שאכלת, אז הוא יכול לחול עליו. וכן אמר הרב נחמן, תונים ברכה לפניהם, אין תונים ברכה לאחריהם. ורב ששת אמר, תונים ברכה בין לפניהם, בין לאחריהם. לדעת רב ששת, מיד ואתה לא שייך לאותה מערכת, לאותה מסגרת, אז יש סימטריה בברכה ראשונה ואחרונה. הוא אומר את זה במפורש, שאין לך דבר שתונים ברכה לפניהם, אין תונים ברכה לאחריו, כי הברכות עובדות אצלו במערכות, לפני ואחרי. אלא פת הבא בכיסלים בלבד, אני לא אסביר את זה עכשיו למה, הפליג עד הרבי חייה, ואמר רבי חייה, פת פותר את כל מיני מאחר, ואין פותר כל מיני משקים. ואז בא רב פאפה, ורב פאפה אומר, איך אתה, לא מבין מחמת הסעודה בתוך השעודה, תשימו לב למעבר הלשוני, המושגי, בדברי רב פאפה. לפני כן, על מה דיברו המוראים הקדומים יותר? תאינים, ענבים, בא רב פאפה לומר זאת עושה, הוא דור חמישי, הוא מריסיק, הוא מדבר במושגים. הבעיה רק שיש לראשונים היא גם מה הנוסח של דברה, וגם איך להפגיש את מה שנאמר קודם, המושגים שלו, אבל אפשר להרגיש אצל רב פאפה באופן ברור את התהליך ההמשגה המוראי. רב פאפה עכשיו הולך ומדבר בצורה מושגית, למרות שאני מעסס בזה, כי בן זומה שהוא תנה מובא בהמשך כמשתמש בלשון הזו. מצד שני, המקום היחיד בכל השס, בכל ספרות חז"ל, סליחה, שהביטויים האלה נמצאים, זה פה. ולכן אני רק אגיד שגם התנאים שמדברים ככה, זה תנאים שמצוטטים רק על ידי המוראים מהדור החמישי, בסדר? כאילו, אני רוצה להיזהר בן שוני, אבל זה המקסימום שאני רוצה להגיד, בסדר?
שאלות בן זומה זה ברייתא?
הגמרא מספרת לך אחר הפאפה ששאלו את בן זומה, והיא משתמשת במילים שאנחנו יודעים שהפאפה משתמש בהם. וכאן השאלה הגדולה היא שאלה המתודית בקריאה, אז אני להגיד, טוב, בן זומה אמר את המילים והפאפה השתמש בהם, או יוד, ואני אומר לך, אני ראיתי קודם שהאחרים לא מדברים את המושגים האלה, זה לא כתוב לא במשנה, לא בתוספתא, כאילו כאן הולך את הנעים עצמו ואומר, איך אתם מדברים? אף אחד לא מדבר ככה. אני רואה את המוראים הקדומים גם לא מדברים ככה, אז אולי קרה הפוך. רב פאפה מנסח את המילים האלה, ואז שהוא מספר, יש לו מסורת, מה אמר בן זומה אמר, הוא מנסח את בן זומה במונחים של רב פאפה עצמו. אני מודע למצד אחד לבעייתיות להגיד, הנה, כתוב כתוב. מצד שני, אני אומר, אני גם פעם מתיתי, קרוב שראיתי משהו של התנאים, כאילו זה תנאי. אבל כשאני לומד ולומד ולומד ולומד, ואני יותר מדי פעמים מגלה שבמקבילו בין ספרות תנאים והמוראים, כל מיני ביטויים שזה הברייתא מופיע בספרות תנאים, לא מופיע ביטוי. והביטוי הזה מופיע בתנאים רק כשהם בתוך הגמרא, ואתה רואה בגמרא איך הביטוי מתפתח. אני היום מפתח נטייה חזקה לאמץ את הקבלה של האפשרות שהמוראים מספרים את תורת התנאים במונחים של במונחים שלהם. לכן ההגדרה שבחרתי זה תורת התנאים בפי המוראים. זה אמר רב, אמרו המוראים בשם התנאים. זה בכל מקרה יש פה מעבר שפה. ומה אומר מעבר השפה הזה? דברים הבאים מחמת הסעודה בתוך הסעודה, לעומת זאת הוא מדבר על דברים שלא מחמת הסעודה בתוך הסעודה, ואז הוא מדבר על דברים שהם לאחר הסעודה, או רש"י גרס, יכולתם לראות, הרגילים לבוא לאחר הסעודה. אז אני מוכן, בגלל הזמן, אני לא נכנס לסוגיה כרגע, אני רק אומר שמי שלמד וילמד יראה שרש"י לאורך כל הדרך, איך רש"י רצה לקרוא את הסוגיה הזאת, על רקע עולם המושגים של עיקר ותפל, לאורך כל הדרך. ושיטת רש"י הבסיסית, אם אני מלמד את הסוגיה ביחד בשבוע הבא, אני צריך פשוט לקבוע אתכם, אז נראה, לאורך כל הדרך רש"י אומר לחם ומה שסביבו זה דיני קר וטפל, זה כמו, זה כמו קורפלקס עם חלב, זה אותו דבר, אין שום הבדל ביניהם. ואתה יכול להיפטר בקעת הלחם אם אתה טפל הלחם, כלומר אתה כמו נגיד חומוס הלחם טפל הלחם, בסדר? אתה
פרי שהוא טפל הלחם?
סליחה?
פרי שהוא טפל הלחם?
אם ייתכן פרי, אם יהיה מציאות כזאת, כן, אומר את זה מפורש, רש"י אומר מפורש, בין פירות שביאו ללפתן אותו דבר, אם אתה תאכל תמרים עם לחם אותו דבר, אבל רש"י אומר, אבל אם אתה תאכל דברים בסעודה בלי לחם או לא כלפתן ללחם, נגיד אתה תאכל מנה עיקרית ולא תאכל אותו בצמוד ללחם, הוא לא נפטר בברכת הלחם. ורש"י אפילו מגזים, סליחה על הביטוי, מגזים, הוא מקצין, ורש"י אומר שעיקר וטפל אומר שהכל הופך להיות לחם, אז אתה לא יכול להפוך להיות לחם אם אתה לא אוכל אותו עם לחם. זו השיטה הבסיסית של רש"י, וחבר לו גם בעל המאור באופן בסיסי בתפיסה המושגית, שפה על אתר מפרש שהכל נדון מדיני עיקר וטפל. וכנגד זה הרבה מאוד ראשונים חלקו באופן בסיסי, בלי להיכנס כרגע לפרטים, נראה אם להיכנס יחד בשבוע הבא, הם באים והם אומרים לא עולה לדעת דבר כזה שבן אדם אומר המויצי והוא מתחיל לאכול, ועכשיו אם הוא אוכל את הרוף עם הלחם הוא לא יגיד שהכל, איזה מין דבר זה? כמעט הייתי אומר זה מפורר את הארוחה, איזה מין דבר זה? והם אומרים באמת כיוון שונה לגמרי, שהכיוון הוא שפרקת המוציא חלה על כל הסעודה, אם אתה חלק מהסעודה אתה נפטר בברכת המוציא, אפילו אם אתה אוכל אותו בלי הלחם. כמובן מה שצריך לראות, יש ניואנסים, זה מה הופך אותך להיות חלק מהסעודה אם אתה לא נאכל עם הלחם, איך אני קובע את זה? ובאופן בסיסי זו הדעה הדומיננטית, תוספות פה אומרים את זה, הרייבד אומר את זה, הרשב"א מביא דעה כזאת, זו דעה מאוד מאוד דומיננטית שהרעיון היסוד שלה קשור בכל מה שפותח פה בלימוד אתמול והיום, שהלחם הוא יוצר מסגרת של סעודה, ברכת המוציא היא על המסגרת כולה, על העסקת חבילה, זה היה הרעיון של השלמה, זה על העסקה כולה, לא על מה שאני אוכל מהלחם. אולי רבונה חושב ככה, אז בואו הם פתיתים, אבל כל הרעיון היה שהלחם מאגד את הכל, ולכן כל מי ששייך לסעודה נפטר בברכה הזאת, גם אם הוא לא נחבר, כי זה לא מדיני קר וטפל, זה מדיני מסגרת סעודה, זה חלק מהתפיסה הכוללת של סעודה, כוללת מנות, כוללת רכיבים שונים, והם כולם מאוגדים יחד. כמו שהרוקח אמר, אל תפרקו לי את האנשים שכל אחד מברך לבד, גם אל תפרק את הארוחה שאני אוכל עכשיו, זה לבד וזה לבד. ארוחה הוא, שאתם רואים את זה בעסקיות, מה זה ארוחה עסקית?
על הכל.
על הכל, למה? כי ממילים שארוחה זה הכל, כן? בסדר, אנחנו נעצור כאן. בסדר, אני צריך קצת עזרה מכם.